זה כבר השיעור השלישי על האיגרת המוסר של הרמב״ם. אני רק אחזור על המילים מההתחלה. אל תשקצו את נפשיכם במחלוקת המחלה הגוף והנפש והממון ומה נשאר עוד. ראיתי לבנים השחירו ופחות נפחתו ומשפחות נספחו ושרים הורדו מגדולתם ועיירות גדולות נתערערו וקיבוצים נפרדו ויחידים נפסדו ואנשי אמונה עבדו ונכבדים נקלו ונתבזו בסיבת המחלוקת. נביאים ניבאו והחכמים חכמו ופילוסופים חיפשו ויוסיפו לספר רעת המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה. לכן שנאו אותו ונוסו מפניו והתרחקו מכל אוהביו וגואליו ורעיו, וגם אל כל שער בשרכם אוהב מדיינים התנקרו ורחקו קרבתם פן תספו בכל חטאותם. מה כן לעשות? אז אומר הרמב״ם, התפארו בסבל, שיהיה לכם את מידת הסבלנות. סבל זה מלשון ויית שכבו לסבול. נוחים ועלובים היו, כתוב על בית הלל, אומר רש"י, הם היו סבלנים, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. זה נקרא סבל, סבלנות. אומר, התפארו בסבל. הרמב״ם כותב שהאדם שהוא בדרגה הזאת, שהוא נרדף ולא רודף, נעלב ולא עולב, אדם כזה, עליו כתוב ואומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. ולכן התפארו בסבל, כי הוא הגבורה הישרה והניצחון האמיתי. כי בבקשכם הנקמה, אומר, אתה הולך ונכנס למהלך של לבקש נקמה, אני לא אשתוק, אני... מה קורה? שמה לא תשיגו ותחלו לבכם בתוחלת ממושכה. הרי לא חייב להיות שזה מהר, וגם אם כן, ושמה תוסיפו על בושתכם חרפה, כגולל אבן אליו תשוב. יכול מאוד להיות שכל המהלך שאתה מתחיל ייפול עליך חזרה, ואם תשיגו, הנה חטאתם להשם. גם אם תצליח לעשות הנקמה, מה הרווחת? עשית עבירה. ודעו את אשר תמצא אתכם. כשאתה נכנס למצב של לעמוד על זכויותיי, כמו שזה נקרא, ואני לא אשתוק, ואני אראה לו, וטטטם, דעו את אשר תמצא אתכם. אתה לא יודע מראש, אבל כל הדברים האלה ימצאו אותך. זה מציאה, זה על הבונוסים, על הדרך. אתה לא חושב על זה, אתה מוצא את עצמך במצב הזה. דעו את אשר תמצא אתכם. שנאה, לב נוקם, בלבול השכל, תירוד שינה, בלבול פעולה, גילוי מומים. זוכרים מה הפירוש של כל מילה מהדברים האלה? שנאה, כן, שכתוב בפסיק תזוטה, כל מי שהוא שונא לאדם כאילו שונא למי שאמר והיה עולם. לב נוקם זה לב אבן, לב חורש מחשבות רבן, אחד משש אין השנא השם ושבע תועבת נפשו. אל תקשו לבבכם כמריבה, מריבה גורמת לקישוי הלב, ואל תעשו את הלב שלכם קשה, כי אז נהיה כבר, זה תאונה, אבל זה הם, זה לא אנחנו. שש אנשים נהרגו, לא כואב לך? אנשים נשרפו חיים, לא, אבל זה הם. הם נראים אחרת ממני, הם לבושים אחרת ממני, הכיפה שלהם בצבע שונה, או אולי הצ'יפ של הצ'יפ שלהם, משהו קצת שונה שם, אז יופי, שיסרפו, כאילו מה זה אכפת לי? הלב נהיה לב אבן, ותדע לך, כשאתה נכנס למצב של מחלוקת, זה מה שקורה. אתה תמצא את עצמך אחרי כמה שנים, עם שנאה, עם לב נוקם, עם בלבול שכל, שכל מבולבן, זה רואים את זה במציאות, תירוד שינה, הוא לא ישן בלילה, או כי הוא פוחד מהאסונים שלו, או כי הוא חושב איך לנקום בהם. בלבול פעולה, שזה דיברנו שזה מחלה איומה ונוראה שגורמת לבן אדם פשוט סבל מחריד. זה בן אדם עושה פעולות שהם כאילו קרוב, ותכלס הוא מתכוון לנעוץ סכינים בגב. הוא עושה ואישוקיו, והוא מתכוון לתת נשיכות. והדבר הזה גורם גם לכל האנשים הקרובים אליך לקלוט שאתה אדם שקרן, וכשאתה מחבק, שים לב, שמור על הגב שלך. תמיד צריך רגל מצילה. והדבר הזה הוא בעצם גורם לבן אדם אחרי תקופה שהוא מוצא את עצמו ואומר, רגע, למה כל האנשים שבקרבה הייתי כל הזמן שומרים על הגב שלהם? זו תחושה נוראה ואיומה של בדידות שהבן אדם פשוט מביא על עצמו. על ידי מה? על ידי שהוא נכנס למצב כזה, אומר לך הרמב״ם, על מצב של נקמות. אתה לא אדם אמין, אתה לא אדם שאפשר לסמוך עליו. למה? כי כשאני רואה שאתה מגלה את הסוד של מישהו אחר אליי, אז אני יודע שאני לא יכול לספר לך את הסודות שלי. וכשאני רואה שאתה מדבר איתי מאחורי הגב שלו, אז אני יודע שאיתו אתה מדבר מאחורי הגב שלי, או עם מישהו אחר. זאת אומרת, ובסופו של דבר אדם, על ידי כל הבלבול פעולה הזה של מעשים כפולים, הוא גורם לעצמו את הנזק הכי גדול. וגילוי מומים. גילוי מומים, הוא הולך לגלות מומים של אחרים, שזה צרה נוראה, וגם אחרים מגלים מומים שלו. ופה הבאנו את הדברים הנפלאים של החובת הלבבות בשער ייחוד המעשה פרק ה', שהוא מסביר שאתה לא יכול לשפוט אדם בעולם, אין לך זכות לזה. אתה לא יכול לדעת מה עבר עליו, אתה לא יכול לדעת. ואומר יותר מזה, המצוות שלך מפורסמות, מנוקבות, כרטיסייה מנוקבת. והעבירות שלך נסתרות, אף אחד לא מדבר עליהן. ולעומת זאת, אצלו, מי שאתה מגדיר כהרשע הגדול, המאוס וכולי, העבירות שלו מנוקבות. כולם יודעים עליהן, כולם מבזים אותו עליהן. אבל המצוות שלו, נסתרות, אף אחד לא משבח אותו עליהם, ולכן הוא יגיע לעולם הבא עם חבילה של מצוות נקיות טהורות שהוא יקבל להם שכר לנצח, ואתה תגיע עם חבילה של עבירות נקיות שלמות שאף אחד לא פגם בהם וכולי. אז אתה לא יכול לדעת גם מה יהיה בעולם הבא. אל תחפש חסרונות של מישהו אחר. וגם כן יוולדו שוני פנים, מה שיקרה שכתוצאה מזה הבן אדם משתנים פניו, שזה גם מלבין פני חברו וכולי, והלחשים, אנשים מתלחשים אחד על השני, זה גורם גם לאובדן הנפש, שזה אובדן הנפש באחרית, אובדן הנפש גם בעולם הזה, קנאה אוכלת, אחירות פמליה. זאת אומרת, יש פמליה של מטה ופמליה של מעלה, אבל כן, ואנחנו מבקשים הרי, הגמור בברוכס מספרת שרב סתר בסוף התפילה היה מבקש שיש שלום בפמליה, יהי רצון לפניך שתשים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה, כששרים בלמעלה יש ביניהם מריבה, אז יש קטטה בין האומות. אז האדם, כיוון שנעשה אדם ראש למטה, נעשה ראש למעלה, הגמור בסנדר דף קוף ג' עומד בייס. אם אדם יש לו שונאים למטה, אז יש לו שונאים למעלה. כל מי שיש לו אוהבים מלמטה, רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, זה תמיד הולך ביחד. אז לכן גם יש פה אחירות פמליה, לומר לאחרים, ואז אדם מגיע לאסון הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו במעשים, שזה נקרא חוטא ומחטיא, שזה ירובעם בן נבט, בן אדם חוטא ומחטיא סורה, מכבר אין מספיקים בידו לעשות תשובה, והשם ישמור ויציל את הרגע האחרון של החיים, חרטה באחרית, זה דיברנו בכל אדם בסוף החיים שלו יש לו את הרגע הזה שהוא מסתכל אחורה והוא רואה את הכל, הוא רואה את כל מה שעבר, ויש אפשרות אחת שהבן אדם מסתכל אחורה ואומר עברתי את זה, ונותן חיוך ועוצם את העיניים, נותן חיוך ועוצם את העיניים. אבל זה בן אדם שבאמת עבד שמור טעם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום, אדם שעבד כל החיים שלו להיות בתום, להיות ביושר, להיות ישר לגמרי, לעשות רק מה שצריך, לא להתפתות אחרי שטויות. אדם כזה יכול בסוף חייו להסתכל אחורה ולחייך ולעצום את העיניים, ותשחק עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. אבל לעומת זאת, במצב הפוך, אז בן אדם דרך רשעים, פושעים וחטאים, אחריתם נחרדה ונשמדה יחדיו. כן, בן אדם מסתכל אחורה ואומר, וואי, על מה בזבזתי את החיים שלי, איזה שטויות עשיתי. ברגע האמת, רגע האחרון של החיים, הכל ברור. שם כבר אין משחקים, שם האדם מסתכל אחורה, זה עוד רגע של חיים, ושם יש לו אפשרות לחייך או לבכות. ואחד הדברים הכי כואבים שיש בעולם זה חרטה באחרית, הרגע הזה שבו בן אדם מסתכל אחורה ואומר חבל, פספסתי את החיים שלי, זה פשוט גיהנום על האדמות רגע לפני המוות. לעומת זאת, אשרי, אשרי, אשרי מהיחידים שיכולים להסתכל אחורה בסוף המאה השנים שלהם, להציץ אחורה ולהגיד עשיתי ככל אשר ציוויתני, לתת חיוך ולסגור את העיניים. וכן, וזה דבר, דוד המלך אומר לך בתהילים למצעיין, תדע לך, שמור טעם וראה ישר, כי אחרית לאיש שלום, שווה העבודה הזאת, שווה חיים שלמים, להיות טעם, להיות ישר, לא להתחכם, בשביל הרגע האחרון הזה לתת החיוך הזה. תדע לך, זה העושר הכי גדול שיש בעולם. זה רגע מאושר, זה פשוט גן עדן בעולם הזה. רגע של פטירה, אבל זה פטירה מתוך חיוך, עברתי את זה, עברתי את הכל בשלום. כן, אבל אתה יודע, מסרתי לאחרונה את הקטע הזה, דיברתי על זה הרבה, גם דיברנו על זה פה, גם דיברתי על זה בקדרון, גם דיברתי על זה בישיבה החסידית, בוירייזה, וכולם, כל מקום אומרים, טוב, חוץ מהרב שטיימן, מי עבר את זה? זאת אומרת, לכולם ברור שהוא בסוף החיים שלו הסתכל אחורה וחייך, אבל חוץ ממנו, אז באמת חוץ ממנו זה באמת מאוד נדיר, אני מניח שכנראה שיש, אבל כמובן, אם אתה רוצה, שמור טעם וראה ישר, תתקל על האנשים התמימים והאנשים השלמים והישרים, ותראה שהם אלה שמסובו של דבר בסוף החיים מסוגלים לתת את החיוך הזה אחורה. לכן, טוב, עד כאן הגענו בשיעורים הקודמים. עכשיו אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מה שהרמב״ם הקדוש כותב, לכן, תכירו מעלת הסבל. תכירו מעלת הסבל. תכירו מעלת הסבל, יש פה שתי משמעויות, גם תכירו את זה לעצמכם, זאת אומרת, יקירנו לאחרים ויקיר את זה לעצמו, כי את הבחור בן השנואה יקיר, כן? יקירנו לאחרים. תלמדו את עצמכם ותלמדו אחרים את המעלה של סבל, סבלנות. אמרו לך, עשו לך, הציקו לך, שתוק, תוריד את הראש ותמשיך הלאה. לא צריך כל דבר לענות, לא צריך כל דבר לצעוק, ולא צריך כל דבר... שם שקט. אומר, מעלת הסבל, כן? לא מצאתי לגוף, כל ימי גדלתי בני חכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אומר רבי עובדיה בן תנור, מה זה טוב משתיקה? ששומע חרפתו ושותק. כמו בשבת פיחס תנור רבונון, עלובים ואינם אוילבים, שם חרפוסו ואינם משיבים, עליהם הכוס ובוימר ואוי אבוב כצייס השמש בגבורו עשוי. ייחוסה דבבלוי, אומרת הגמרא בקידוש נעין אלף עמד בייס, שתיקוסה, שמפסיק את הריב על ידי שהוא שותק, ותחוקים אותו והוא שותק, תדע לך, הוא המיוחס והוא בעל המעלה. אין העולם מתקיים, אלא על מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר, תוי לארץ על בלימו, כך כתוב הגמור בחולים פיתס עמד א', וידוע הגויים, זה מוכר כי הגויים מביא את זה באיגרס הגרו, הוא כותב שכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו, זוכה לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. והחוסם פיו הזה, זה לא מדבר סתם כשהוא שותק כי אין לו על סיבה, אלא דווקא בשעת מריבה. כשיש בן אדם, יש מישהו אמר לך משהו, ויש לך מה לענות, ואתה עומד לך על הלשון, ואתה שותק, ואתה סותם את הפה ושותק. לכן, תכירו מעלת הסבל, ואומר, ותדע מה יהיה התוצאה, אם אתם תכירו את מעלת הסבל, יש לזה מעלה עצומה. וייתם קדושים בעיני אויביכם. וייתם קדושים בעיני אויביכם. האויבים שלכם, זה שהציק לך, ברגע שלא תענה לו, אתה תהפוך להיות קדוש בעיניו. כן, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. כך כתוב במשלי פרק חפי. אומר המלבין, שהפסוק מייעץ למי שרוצה לנקום נקמה גדולה בשונא שלו, הוא אומר שלא ינקום על ידי שימנע ממנו לחם ומים, רק ההפך, שיעשה איתו כל טוב. אם ירעב, יאכילהו, ואם צמא, ישקהו מים. וירוויח שבמה שאתה מטיב לו, ידמה לו שאתה חוטא גחלים על ראשו. למה? כי יזכור את אשר חטא לנגדך והרה לך, ויבוש ויקלם שאתה מוכרח לקבל לחם ומים ממך תחת רעתו. ויקבל, ותקבל חוץ מזה, תקבל שכר מהשם בעבור הצדקה שעשית. ואם תנקום במה שלא תיתן לו, לא תקבל שכר. אתה תגדיל את המריבה ולא תקבל שכר. ההפך, יש לך רק עבירות. ולעומת זאת שאתה נותן לו, והייתם קדושים בעיני אוהביכם. והתקדישתם, והדבר הזה יועיל גם לנפש שלך, להתקדש, להתאר בקדושת המצוות, כן? אשר קידשנו במצווה איסו, כשאדם עושה מצווה, הוא מתקדש. רבינו החופץ חיים, בשמיר הסלושן, שער הזכירה פרק י' א', מביא בשם הזוהר הקדוש, שעל ידי שמירת הלשון הוא זוכה שיתלבש עליו רוחה דקודשה, רוח של קדושה, כל מנדנות תרפומה ולישנה, כל מי ששומר את פי ולשונו, זוכה לאסלאב שברוך הקדישה, הוא זוכה שמתלבש עליו רוח קדושה, הוא מתלבש ברוח קדושה. גם, אז זה דבר אחד, בן אדם באמת מתגבר, עומד לו על הלשון לענות, והוא לא עונה, א', הוא מתקדש בעיני האויב, ובית הוא נהיה קדוש בקדושה עליונה, נמשכת עליו קדושה עליונה על בן אדם כזה, הוא קדוש עליון. יותר מזה, כל המעביר על מידו איסוב, מעבירים לו על כל פשוב, נויסי אובין ואויבר על פשע, נכון? הגמור אומרת, למי נויסי אובין? למי שאויבר על פשע, הגמור בו ששונו י' ז' א', למי נויסי אובין? למי שאויבר על פשע, ממילא מסתלק ממנו הפשעים שלו, אז הוא מתקדש. קדושה וטומאה לא יכולים להיות ביחד, זה אש ומים, זה שמן ומים, הם לא יכולים להיות ביחד. ולכן זה, אחד, זה נכנס, זה יוצא. מים נכנס, שמן יוצא. אבל מי שהאדם שמתגבר ולא עונה, הוא מתהר מהאבונות שלו, וממילא מתקדש. ויתחרטו מזיקיכם, אלה שהזיקו לכם, יתחרטו. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו מענה רך, יש לי לך שתי פסוקים במשלי, תזיים, משלי, תסבוב. אומרים חזל, אם כפפת, זה מחילת, במחילת דרשבי, בפרשת משפטים, אם כפפת את יצרך לעשות שונאך אוהבך, מבטיחך אני שאני עושה שונאך אוהבך. זאת אומרת, אם אתה תעשה מצדך, למרות שמה, זה לא הגיוני, הוא כזה שונא אותי, שגם אם אני ילך עכשיו ויפרוק את הטעינה של החמור שלו, כן? הוא עדיין ישנא אותי. או כל מיני דברים כאלה, כן? ולכן בן אדם אומר, זה לא יעזור. לא, כי תראה חמור שונא אחר, רובץ תחת מסעו וחדלתה מעזוב, לא, עזוב תעזוב עמו. אומר, אבל אדם אומר, זה לא יעזור. אומר, מבטיחה לך התורה, מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, אם כפפת את יצריך לעשות שונאך או אהבך, אם אתה תתנהג כמו שהתורה אומרת, ותתנהג לשונא כמו לאוהב, מבטיחך אני, שאני עושה שונאך או אהבך, הקדוש ברוך הוא מהפך הלבבות, הוא יהפוך את הלב של השונא להיות לאוהב. למעשה, אני, או, יש למעשה גם פסוק בתהילים, אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. זאת אומרת שאני מצדי רוצה שלום, וכי אדבר שלום, אבל הם שום דבר, כל הדברים שאני עושה מנצלים רק למלחמה נגדי. אז למעשה, יש לשון מעניין של הרמב״ם. הרמב״ם באיגרת תימון כותב, כבר הסכמנו כולנו, גדולים וקטנים, לסבול שיעבודם, שיעבוד של הערבים, של המוסלמים. שכן אמר ישעיהו, גבי נתתי למכים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. ועם כל זה, לא נוכל להינצל מרוב רעתם ופחזותם בכל זמן, וכל זמן שאנו רודפים שלומם, הם רודפים אחרינו בחרום ומלחמה. זאת אומרת, יש מצבים יוצאי דופן, שבאמת יש דבר כזה שזה גזרה משמיים, שלמרות שאנחנו מצידנו מנסים לעשות שלום, יבואו מצידי מהצד השני וירצו לעשות איתנו מלחמה, והרמב"ם הוא כתב, הנה, פגשנו מציאות כזאת, אומר, כשאנחנו חיים תחת המוסלמים, תקופת הרמב"ם זה לפני 900 שנה, כן, חיים תחת המוסלמים, ואנחנו מצידנו רוצים לחיות איתם בשלום, לא רוצים, מוכנים אפילו שיבזו אותנו, אנחנו לא נחזיר להם, ובכל זאת אתה רואה שהם רודפים אותנו. לא, לא, הם לא נותנים לנו את השקט הזה שאנחנו כל כך מצפים מהם, אבל יש באמת תופעה כזאת. אבל אומר, באופן כללי, ועד מה שנוגע לחיים פרטיים של בן אדם ודברים כאלה, ברגע שאתה תשתוק והתחרטו מזיקיכם, ותגדל נפשכם בעיניהם, תגדל נפשכם בעיניהם. מה זה הביטוי הזה שהנפש גדלה בעיניהם? יש פסוק בשמואל, בשמואל א' פרק חבב, והנה כאשר גדלה נפשך, יום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני השם ויצילני מכל צרה. מי אומר את זה? זה שאול המלך, כן? הוא אומר לדוד המלך, כשדוד המלך היה לו אפשרות להרוג אותו, ולא הרג אותו, אומר לו, והיה, והנה, כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני השם ויצילני מכל צרה. אז אתה רואה, גדלה נפשך היום הזה בעיניי, איך? בגלל שהוא יכל להרוג אותו, ולא הרג אותו. אז לכן אומר הרמב״ם, כל מילה שלו מדויקת, כן? זה נראה זה, אבל זה רימוזים לפרשיות שלמות בתנך. ותגדל נפשכם בעיניהם, אומר הנה, כך היה עם שאול ודוד, שברגע שדוד לא הרג אותו למרות שהיה לו אפשרות, הוא אומר, ותגדל נפשך היום הזה בעיניי. אז לכן גם אתה, כשאתה מתאפק מול השונא שלך, ותגדל נפשכם בעיניהם. תגדל נפשכם בעיניהם. למה זה, אין לך נרדף בעופות כמו תורים ובני יונה. לפי כך הכשירו מהכוסף לקורבון. יש גדולה מיוחדת ביכולת הזאת לספוג. וישובו, הוא אומר, האנשים האלה, אם הם אנשי לבב, אנשי חוכמה, כן, אנשי לבב שמעו, פסוק באיוב, כן, אנשים עם חוכמה, כמו שהתרגום מסביר שם, וחוכמה בלב, כן, בלב, כל חכם לב, נתתי חוכמה, אז אנשי, אם הם אנשי לבב, וישובו, ברגע שהם יראו שאתה שותק, הם יחזרו בתשובה, ויטיבו ליבם, הם ההפך, הם יתהפכו לטובה, אם הם אנשי לבב. אבל, ואם הם אנשי בליעל. הוא אומר, לפעמים אתה מלחם עם אנשי בליעל. אנשי בליעל זה אנשים בלי עול, כן? הם פרקו עולו של מקום. קמתם תחת אבותיכם, כן? כי יהיה דברים לבך בליעל, אמור. אומר, רשי, פרקו עולו של מקום. שלמה המלך אומר, אדם בליעל איש אבן, במשלי, פרק ובו פסוק ידבייס, אדם בליעל איש אבן, הולך עקשות פה. אומר, הגוען בליעל הוא הפורק ממנו עול מלכות שמיים, ועול בשר ודם, ואין עליו שום עול, והולך בשרירות ליבו הרע. זה אנשי בליעל. אומר, ואם הסונים שלך הם אנשי בליעל, יכאבו, והייצר להם, יהיה להם כואב מאוד, וייצר להם, יהיה להם צר מאוד ולא נעים, על אשר לא תתבזו עמהם לעשות כמוהם. אומר, ברגע שאתה לא מגיב לו ברמה שהוא מגיב לך, הוא עושה משהו ואתה לא מגיב לו ברמה שלו. הוא אומר, אם אנשי לבב הם יחזרו בתשובה, אם אנשי בליעל, אז יכאב להם, יכאבו, וייצר להם, יהיה להם מאוד מאוד צר עם זה, יהיה להם מאוד קשה עם זה. ילבשו סותנאי כלימה, תהילים קופטס, אומר הרד"ק, מה זה ילבשו סותנאי כלימה? כשיראו שלא תעלה מחשבתם, ילבשו כלימה. כן, הם מתכננים שאני אגיב להם, ואני לא מגיב להם ברמה שלהם, אז הם מאוד יתביישו. יכאבו זה פחות מ"ויצר להם". כאב, אפילו כאב קל זה, אבל יצר להם זה, הוא נהיה בצרה. הם פשוט יהיו בצרה, אתה תראה אותם פתאום במצוקה, רצים כמו עכברים מסוממים, אתה מבין? הוא לא מגיב, הוא לא מגיב. מה אתה עושה עכשיו? כל התוכנית בנויה זה שהוא יגיב ואז נכפיל, אבל אם הוא לא מגיב אז מה תעשה? אומר, על מה? על אשר לא תתבזו עמהם, כן, לעשות כמוהם. אומר, יש פסוק במשלי יודחס, בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה. אומר רבי יוינה שדרך הרשע לבזות בני אדם, ונאמר וכל אוויל יתגלה, כלומר שכל אוויל יתגלה ויכירו מידותיו בעת ריבו. ואמרו חז"ל, אדם ניכר וכעסו, כמו רבי ירמיה סמך רמת בייס, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. עכשיו, אם אתה עונה לו, אתה מתבזה. תכלס, כי אתה מתגלה לפניו בצורה לא טובה. כל אוויל יתגלה, ומריבה מתגלה הטיפשות של כל אחד. אומר הרמב״ם כותב ביד החזוק, בהלכות זה, זה הלכה פרק ה' הלכה חס, ממהלכו של אדם ניכר, אם חכם הוא בעל דעה הוא, או שותה ושחל. וכן אומר שלמה בחוכמוסוי, וגם בדרך, כשהשחל הולך, ליבו חסר, ואמר לכל, שחל הוא. ככה כתוב בקוילס, פרק י'. הוא מודיע לכל על עצמו שהוא שחל. הגמור אומרת, בסנהדרין ז' עמוד א', האודה וכאומר ואוזיל טובי דשומע ואודיש. טובי אשרי מי ששומע ואדיש, ושותק, ולא מגיב, הוא אדיש לזה. חלפו בישסי מיו. הוא החליף בזה 100 מכות שהוא היה צריך לקבל, 100 דברים רעים שהוא צריך לקבל. אדם שביזו אותו והוא שותק, פותר בזה את עצמו מ-100 מכות, 100 רעות שהיה צריך לבוא עליו. וכמו שהעריך בזה רבינו הרמק בספר תומר דבורה במידת הכתר, על ההנאה הגדולה והחוויה הגדולה שיש בלהיות מבוזה ולשתוק, שזה אומר זה האיסורים הכי טובים שיש, וזה מתאר את הבן אדם ומקדש אותו. האדם צריך להתגעגע ולבקש מהקדוש ברוך הוא דברים כאלה. אז סיפרתי לכם פעם שהיה עם אבא שלי, אבא שלי פעם ישב אצל, נראה לי שזה היה אצל הרב בצרי, אצל הרב הלל, אצל אחד הרבנים שלו, הוא ישב שם, ואולם באמצע הוא למד שם את הרמק על מידת הכתר, והעניין שאדם צריך לבקש על ביזיונות. אז תוך כדי הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשלח לי ביזיונות. תשלח לי ביזיונות. הוא אומר, ישבו שם שביב השולחן, איזה 20 רבנים גדולים, קובלים גדולים, ישבו שם באמת קהילה, אנשים לא פשוטים, כולם גדולים מאוד, ופתאום נכנס מישהו ופשוט תוקף אותו, את אבא שלי, בצורה נוראה ואיומה. ואבא שלי אומר, תשמע, זה היה נורא ואיום, אבל הוא דיבר משכנע. הוא אומר, הוא דיבר טוב. הוא תקף ותקף 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 ותקף, השפיל אותו עד אפר, כפשוטו, עד אפר. ואומר, וזה לא, זה הכל לפי המבייש והמתבייש, אבל גם הפורום, אתה מבין, יש לך שם באמת 20 רבנים גדולים יושבים, והוא מבזה ומבזה, וכולם יודעים לו מתקרב, כאילו, הכי ברור בעולם. אומר, אני יושב שם, אומר, רגע, אני ביקשתי את זה, הרגע ביקשתי. אומר, כמה, 3 דקות לפני כן, הוא מבקש, הוא אומר, תשלח לי ביזיונות, ופתאום האדם הוא נכנס, ופשוט עושה את זה בצורה מושלמת. פשוט הבקשה התקבלה, הלוואי שכל התפילות ככה מתקבלות. ייצור, פשוט במקום עם כל העוצמה. הוא אומר, אחר כך הוא דיבר עם הרב בצרי, אז הוא אמר לו, הוא סיפר לו את זה, שזה היה, נראה שהסיפור היה אצל הרב הלל, אבל כאילו זה היה אצל, הוא סיפר אחר כך לרב בצרי שביקשתי וקיבלתי. אז הוא אמר לרב בצרי, תדע לך, האמת היא שהיית צריך לקבל את הביזיונות האלה בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא ריחם עליך שתבקש את זה, ככה היה לך כוח לעמוד בזה. כאילו מתנה משמיים, שהוא יבקש ואז הוא יקבל את זה. קיצר, אז הוא ביקש עוד פעם, ואז היה עוד פעם משהו במשפחה שלה היה מאוד מאוד לא נעים והרבה ביזיונות, ומאז אמא שלי לא מרשה לו לבקש עוד. זהו. אבל אם זה מגיע, לא, 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 לא כופרים, אבל ללכת ולבקש מהקדוש ברוך הוא עוד ביזיונות, זה בקשה שמתקבלת מדי מהם. כן, לא, אי אפשר לבקש, היא לא מרשה לבקש. טוב, אני לא יודע, מה? זה הדבר הכי גדול שיש, חלפו הביש צימיו. וזה מה שהבאנו עכשיו מהגמור בסנהדרין, האודה וכאומר ואוזיל. טובי דשומע ועוד איש חלפו בישסי מיו. אדם ששמע את הביזיון שלו ושתק, זה החליף את זה 100 רעות הוא מחק לעצמו. 100 דברים רעים ואיומים שהיו צריכים לבוא עליו נמחקו. זאת אומרת, יש איזה כוח מאוד מאוד גדול, אדם שמבזים אותו והוא שותק. ולא, גם היום, בשנים האחרונות, אומרים את זה הרבה, שתברך אנשים, תברך אנשים, שאם זה מצב כזה, לברך אנשים. אבל זה נכון, זה בכל מקרה, זה דבר, זה מילה עצומה וגדולה. למה זה? הגמור אומרת שם שהיה איש אחד שהיה הולך ואומר, כן, טובי דשומע ועוד איש חלפו בישסי מיו, אמר לי שמואל לרב יהודה קרוקסיב, זה פסוק, פויטר מים רישיס מודוין, פוטר מים, כאילו אדם ששותק על מחלוקת, שהגמור לפני כן שם בסנהדרין משווה את זה למים, רישיס מודוין, ריש מיו דינה, ריש מיו, ראש של 100 דינים שצריכים לבוא עליו. אומר רש"י, אשריו השומע חרפתו ושותק, הוא מרגיל בכך, אדם שרגיל לשתוק על ביזוי שלו, שהלכו להם בשתיקתו 100 רעות שהיו באות עליו, על ידי התגר. אם הוא היה עונה, היה מביא על עצמו 100 רעות. הוא שותק, הוא זוכה בזה. ואומר, זה מה שיקרה, שהשונאים שלך, אנשי בליעל, אנשי לבב יחזרו בתשובה, אנשי בליעל, יכאב להם למה אתה לא מתבזה להיות כמוהם, ותמלכו עליהם בכתר המוסר. אז אתה תהיה מלך עליהם בכתר המוסר, שאתה תזכה למידת הענבה. כתר המוסר, כתר המוסר, מה זה? אולי ענבה, אולי זה כתר, כאילו אתה תמלוך עליהם בכתר המוסר. שמע בני מוסר אביך, יש פסוק במשלי שאומר משהו דומה, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז תחילת משלי, כי לוויית חן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. זאת אומרת, זה שאתה מקבל מוסר, זה נחשב לבן אדם כמו תכשיטים. יש פוסק בירמיה, פרק זיין, זה הגוי אשר לא שמעו בכל השם ולא לקחו מוסר, גוזי נזרח והשליחי. כאילו, היות ואתם לא מקבלים מוסר, תזרקו את הכתר שלכם. כך רשי מסביר שם. זאת אומרת, יש כתר המוסר. כשאדם מתנהג במשמע בני מוסר רוויחו, ואל תיתו שתי רסים איכו, הוא מולך על אחרים, יש לו כתר על הראש. מה כן תעשו? משביר הרמב"ם אומר, תשמע, יש עוד רובד יותר עמוק. עוד פעם, לא צריך להיות הכל ביום אחד, אבל צריך לשאוף להגיע למדרגה הזאת, וזה הרמב"ם אומר לבן שלו, רב אברום, תתנהגו בענווה, כי הוא סולם לעלות המעלות הרמות. והוא ממשיך ואומר, ואימה לא תצטרכו לסבל. אומר, אנחנו עד עכשיו דיברנו על המדרגה של הסבל. אדם שסובל ועונה, הוא שומע חרפתו ולא משיב. הוא נעליו, מעליבים אותו, אבל זה פוגע בו. הוא עלוב, זה כואב לו, אבל הוא לא עונה. הוא לא מעליב חזרה. עוד פעם, יש כאלה שאפילו רוצים לברר שהנעלבים ואינם עולבים, זה הם נעלבים. הם עונים חזרה, הם מתווכחים, אבל הם לא מעליבים חזרה. למרות שהעליבו אותם, הם לא מעליבים. הם עונים ענייני. ויש דרגה גבוהה יותר, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. הם שומעים חרפתם, זה מפריע להם, זה עוקץ אותם, זה אוכל אותם, אבל הם לא עונים, אינם משיבים ועונים. הדרגה השלישית זה עושים מאהבה ושמחים בייסורים. הם פשוט שמחים עם זה, זה לא נגע בהם בכלל. הם הגיעו למידס הישתבס, כמו שזה נקרא אצל החסידים. הגיעו לרמה הזאת שהרמב״ם כותב עליה מאוד מאוד הווה שפל רוח. נכון? מכירים את הרמב״ם? הרמב״ם אומר, מספר מעשה, רמב״ם בפירוש שלו על עובס, פרק ד', נראה לי משנה ד', שמאוד מאוד הווה שפל רוח, שבן אדם מעשה בחסיד אחד שהיה נוסע בספינה עם כמה סוחרים, והוא כולם היו לבושים, ככה בבגדים של סוחרים, בעשירים, והוא היה לבוש בבגדים פשוטים, אז הם זלזלו בו. אז הוא ישן שם בסוף הספינה מונח על הקצה, והם ישבו, ובאמצע אחד מהם היה צריך להתפנות, אז הוא נעמד והתפנה עליו. כאילו, וכל כך הוא זלזל בחסין הזה, כי הוא לא לבוש עם איזה מותג, ואין לו איזה תנין על החולצה, אז מי הוא בכלל? אז פשוט עמד והשתין עליו ישירות. ואמר החסין שזה היה היום המאושר בחיי. למה? כי לא זז אצלי בלב כלום כשהדבר הזה קרה. פשוט לא היה אכפת לי. אבל כשהבנתי שזה פשוט לא אכפת לי משהו מזלזל, לא מזיז אותי בכלל, זה היה היום המאושר בחיי. זה רגע שבו האדם נמצא בכזאת שלמות פנימית, אשרי האיש, שהוא לא כמוץ אשר תדפנו רוח, אף מפה לפה. זה היה מראה לי שאני מוצלח, רואה, טוב לי, הוא אמר לי שאני דפוק, איזה מסכן אני. פשוט לא. אשרי כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו. הוא חי עם עצמו, הוא יודע מה הוא רוצה. יש לו את האישור, אשרי האיש מלשון אישור. יש לו אישור משמיים, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, הקדוש ברוך הוא מאמין בי. יש לו תפקיד בשבילי בעולם הזה. מה, מי הוא? מי בכלל יגיד לי מילה? שיגידו, שלא יגידו, מה, הם קובעים משהו בחיים? הקדוש ברוך הוא קובע, והוא כן מאמין בי, והראיה שקמתי היום בבוקר, רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא מאמין בי. ולכן המקום הזה שבו להתייחס לכל אחד שאומר, אבל זה באמת דרגה גדולה מאוד של הנבא, מה שנקרא השתבוס, שכל דבר שווה אצלו, שמשמיצים אותו או שמשבחים אותו, הכל שווה בעיניו. וזה הדרגה הזאת של ענווה, מאוד מאוד ושפל רוח. איזה הוא בן העולם הבא, אומר את הגמר בסנהדרין פרק ח' עמוד ב', איזה הוא בן העולם הבא? ענוותן ושפל ברך, כן? ענוותן ושפל ברך, שפל ברך, כאילו הברכיים שלו שפלות, הוא לא מתנשא על אחרים. שייף עיל, שייף נפיק, וגריס באורייתא תדירה. שייף עיל מתכופף ונכנס, שייף מתכופף נפיק ויוצא, מתכופף ונכנס, מתכופף ויוצא, וגריס באורייתא תדירה ולומד תורה כל הזמן. מה זה שייף עיל, שייף נופיק? עצם זה שהוא מתכופף בכניסה זה יפה, אבל יש הרבה שבכניסה הם מתכופפים, אבל כשאחרי שהם כבר למדו, הם יוצאים, הם כבר לא כפופים. אדם כזה, ותנו שפל ברך, ששייף עיל, שייף נופיק. כמו שהוא נכנס, ככה הוא גם יוצא. כפוף, לא מתנשא, לא על אף אחד, וזה הדרגה, זה איזה הוא בן העולם הבא. גמור בסייד דף דלת ומדלת, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. מי שמביא קורבן, קורבן הזה הוא הביא, קורבן הזה, קורבן הזה הוא הביא. מי שדעתו שפלה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב כל הקורבנות כולם. יש עוד מלא מלא מקומות בחזל שרואים את המדרגה העצומה של מידת הענווה, וגם באיגרת הרמב"ן, כן, רבינו משה בן נחמן, שמודפס בסידורים, אתה רואה גם כן את המעלה הזאת. נעריך בגודל מידת הענווה. גם רבינו, הרמב"ם, בספר היד, יד החזקה דעות, פרק ב' הלכה ג' כותב, יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב, שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה מאוד. ולפיכך נאמר במוישה רבינו, ענב מאוד ולא נאמר ענב בלבד, ולפיכך ציבור חכמים, מאוד מאוד הווה שפל רוח, ועוד אמרו, שכל המקביה ליבו כפר בעיקר, שנאמר ורום לבו ואיכו ושוכחת את השם לקחו, ועוד אמרו, בשמתמן דאיס בי גסוס הרוח ואפילו מקצוסי, בנידוי, מי שיש בו גסות הרוח וגאווה, אפילו קצת. אז הוא אומר, ולכן ענבה היא הסולן לעלות המעלות הרמות, עקב ענבה, יראת השם. הוא מסביר שם רשי במשליחוב בייס, בשביל הענבה יראת השם בה. יש מדרש רבה, מה שעשתה חוכמה כתר לראשה, עשתה הענבה עקב לסולייתה. הגמור בסייטי ממתסמת בייס, משמע ישראל בבוטלו ענובה וירס חט, אומר בישוע בן לוי, גמור בבילוזור חוף המדבייס, ענבה גדולה מכולם, יש תוספתא מפני מה זוכה יהודו למלכוס, מפני הענבה, אף שאול לא זכה למלכות, אלא מפני הענבה, קיצור זו דרגה גדולה מאוד. ואומר, ואימה, כשאדם יהיה לו את מידת הענבה, לא תצטרכו לסבל. הענב בכלל לא סובל מהביזיון שלו. הוא לא מרגיש שביזו אותו. הוא לא מחזיק דיבוז על הנפשי. בלשון הגמרא בעיר ובנפנו דלת ומדלת, אימי שים אודם עצמו, כארוגו זו, שהכל דשים בה, וכמדבר הזה שהכל דשים בו. זה הרגע של הענבה. אפשר לדרוך עליו, זה בכלל לא עוקץ אותו, זה בכלל לא מפריע לו. באובס דרב נוסן, הווי כאיסקופה בחובוב, הווי כאיסקופו התחתוינו שהכל דושים בו, וסויף כל הבניין נסתר והיא במקומה עומדת. ראית מה קורה למי שהופך למי שהענב? הוא הופך להיות יסוד. אם אתה תהיה כמו איסקופו התחתוינו, שהכל דושים בה, כולם דורכים עליה, אבל בסוף כל הדברים, הבניין נסתר, כל הבניין נסתר, כל הבניין יכול להתמוטט, אבל והיא במקומה עומדת, בה שום דבר לא משפיע. הוא אומר, דעו, כי אומר הרמב״ם, כי אין עדי כענבה, אין תכשיט, כמו תעדי עדי זהבה לבושך, כן? עדי כענבה. הנה רבם של נביאים, לא נתייחס על כל מידותיו כמו על הענבה. אתה רואה שמוישה רבינו, במה משבחים אותו? מידה זה הענבה. זה מין הסן, זה יותר מהכל. הרמב״ם, פירוש המשנה, יש באמת שם, איפה שהזכרנו מקודם, באובס, פרק ד' משנה ד' על המאוד מאוד הווה שפל רוח, הוא כותב, יש לך ללמוד ממוישה רבינו עולב השולם, אשר נשלמו בו מעלות השכליות ומעלות המידות כולן מכוונות למדרגת הנבואה. אב בתורה, בחוכמה ובנבואה. מוישה רבינו הכי גדול בתורה, הכי גדול בחוכמה, הכי גדול בנבואה. על מה הקדוש ברוך הוא משבח אותו? ושבחו השם יתברך על כל אדם שמה הוא שונה, מה הוא יותר מכולם, הוא היה יותר מכולם בהכל, במידת הענבה. ואמר ואיש מוישה אונוב מאויד מכל אודום. ואמרו מאויד, זה מופת, הוכחה לרוב עם ותנותו, והתותו, שהוא היה מתא את עצמו בענבה, לצד הקצה האחרון. וכן בדוד, משיח השם, ונעים זמירו ישראל, ממשיך הרמב״ם ואומר, והוא מלך נכבד, והוא הכוכב אשר דרך מיעקב. כמו שבהרו חז"ל. הוא הכוכב שדרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אתה יודע איזה מדרגה היה דוד המלך? מדרגה עצומה. מלך ישראל לעולם ועד, והוא נביא, וגדול שבשבעים זקנים, כמו שכתוב, שהוא היה איש שבשבט תחכה מויני, ועם כל זה אמר, מה, איך הוא מגיע לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה? בזכות מה? בזכות שהוא הדרך כוכב מיעקב? בזכות שהוא המלך הנכבד, נביא וגדול שבשבעים זקנים? לא. מה הוא בא לבקש? לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. זה מה שהוא בא לבקש, כי זה תכלס, המדרגה הכי הכי גדולה מכל המדרגות שיש בעולם, שאדם יכול להתקשט בהם ולהגיע עם משהו, זה מידת הענבה שהוא לב נשבר ונדקה. אומר, שימו מחסום לפיכם ורסן ללשונכם, אומר הרמב״ם. שימו מחסום לפיכם ורסן ללשונכם. זה גם הגיע מלשון הפסוק, אמרתי, בתהילים למתת, אמרתי, אשמרה דרכי מחתו ולשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אז פה אתה רואה את הביטוי הזה שממנו מגיע שימו מחסום לפיכם ורסן לנשולכם. הגמורה בחולין פייטס עמד א' אומרת, אמר רבי אילאה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. נצור לשונך מהירה ושפתיך מדבר מרמה. וזה בעצם התפילה שאנחנו אומרים בסיום כל תפילה, אלוקי, נצר לשני מאירו, זה גם המקור של זה, זה גמור בברכה סידיין עמד א', כן? מר בריד רבינה, כל בסיום התפילה היה אומר את זה, ואנחנו גם אומרים את זה אחריו, שאלוקי נצור לשני מרע, ושפתיים ידבר מרמה, ולמקל אליי נפשי תידום, וזה בקשה מיוחדת, ורסן גם, כשיהיה מחסום לפה, ורסן לנשונכם. כן? דוד המלך אומר בתהילים למדחס, וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו אבות, ומרמות כל היום יהגו. זאת אומרת, הם, מבקשי נפשי ודורשי רעתי, כל היום מדברים אבות, מדברים דברים לא נכונים, ומרמות כל היום יהגו, כל היום מדברים שקרים עליי, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. שלמה המלך אומר במשלי, נוצר פיו, שומר נפשו. שומר פיו ולשונו, זה גם פוסק במשלי, פרק חופה א', שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. נצרה על דל שפתי. למה זה החזוניש באמונה ובתוכן פרק א', כותב לוש נפלא, הוא כותב, ומה נכבד, זה האיש אשר בעבודתו המתמדת, כן, עבודה מתמדת, על ידי עבודה מתמדת, עלתה בידו לקבוע רסן על פי מידות הגסות אדיין לבלום, אין כעס ואין רוגז, אין שנאה ואין איבה, אין נקימה ואין נתירה, אין שאיפה אחר כבוד ואין תאווה לשעשועי הבלים. זאת אומרת, מה, כמה נכבד האיש הזה שבעבודה מתמדת הצליח לקבוע רסן על המידות הגסות, לבלום אותם, והאדם כזה בעצם בורח מכל המידות הרעות כולם. לא כעס, לא רוגז, לא שנאה ולא איבה, לא נקימה ולא לא נתירה, לא שאיפה אחר כבוד ולא תאווה לשעשועי הבלים. בא רמב"ם ואומר לך, תדע לך, עיקר הדבר שבו אתה משתמש במחלוקת זה הדיבור. דעו כי מעלת הדיבור חנן הקל באדם באהבתו אותו. תודה שברוך הוא מאהבת האדם נתן לבן אדם את הכוח הדיבור על כל הברואים, זה יותר מכל הברואים. זה נחמד להשכיל וטוב להודות לו. בשביל מה? להודות לו ולרוממו ולספר נפלאותיו. ולכן לא ייתכן להמיר טוב ברע ולדבר נבלה ושקר ורחילות והווי, כי הוא אבון פלילי. אומר, לקחת את כוח הדיבור הנפלא והמתוק שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם ולנצל את זה לדברים רעים ואיומים, לנצל את זה לדיבורים לא טובים. ואיפך באפיו נשמת חיים והיה האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס, מתרגם אונקלוס, לרוח ממעללה, שנוסף בו רשי גם כן, שנוסף בו דעה ודיבור על שאר בעלי חיים. הרמב"ן מביא, בגמור המסלנת נפסם אחרי מבייס, רוב אבורו גברה, רוב אברה אדם, מספר יצירה, שדרי לקמי דרב זירה, שסלח אותו לפני רב זירה, אבא משתה אלי ולא השתה, היו מדברים איתו ולא היה עונה, לא היה יכול לדבר. אומר, דמין דחבריו, אתה מאלה שמייצרים אותם בכישובים, אתה מייצרו אותך על ידי ספר יצירה, אתה לא בן אדם אמיתי, טוב לאפרך, חזור לאפר שממנו יוצרת. למה? כי כוח הדיבור נעשה רק על ידי הקדוש ברוך הוא. אי אפשר אפילו על ידי יצירה בשמות הקדושים לברוא אדם מכוח הדיבור. רבינו בחיי כותב שהדיבור, בברישיס ממדלד יודחס, הדיבור יש לו כוח גדול, והוא עיקר הוויית האדם כפרי שהוא עיקר האילן. זאת אומרת, למרות שזה חלק אחד מתוך האדם, זה כמו פרי שהוא רק חלק אחד. יש מלא עלים, ויש מלא פרחים, ויש הרבה דברים. על מה עיקר הפירות האלה? אומר, וזה הדיבור. וזה, על זה אומר הכתוב, היה האדם לנפש חיה. שעיקר הוויית האדם, בשביל הנפש החיה שהיא מדברת. זה נכון להקרא הדיבור פרי. בורא ניב שפתיים, כי הדיבור פרי השפתיים. כמו תנובות, כמו תנובה, כן? מה זה? בשון פירות, גידולים. ומה שייחס הכתוב הדיבור לבורא יתעלה, מפני שהדיבור נאצל מכוח השכל שהוא מצד הנפש המדברת שבאדם, כי הבהמות שאין להם שכל אין להם דיבור. ועם הדיבור יש לאדם יתרון על שאר בעלי חיים, מלפנו מבהמות ארץ ומאוף השמיים יחכמנו, אומר הפסוק באיוב. יש משהו מיוחד שיש כוח הדיבור לאדם, שזה כוח השכל שלו. חירש, שאינו מדבר ואינו שומע, נחשב כמו שויטה. כי בלי הדיבור אי אפשר לבן אדם לקנות דעת שלמה. רבינו יוינו כותב בשערי תשובה, בשער א' פרק י', הנה הבורא נפח באפי נשמת חיים, חוכמת לב, חכמת לב וטובת שכל, להכירו ולהירה מפניו, ולמשול בגוף וכל תולדותיו, כאשר עם שילה על בשער בעלי החיים שאינם מדברים, מאשר יקרא בעיניו נכבדה. אז הוא אומר, אתה רואה שיש את הדיבור של האדם, זה חלק מרכזי מאוד בנשמת חיים, חכמת לב וטובת שכל שיש באדם. ולמה הקדוש ברוך הוא נתן את זה לאדם, את הדיבור הזה? באהבתו אותו. כך אומר הרמב״ם. מה זה באהבתו אותו? בלי זה הוא בהמה. באהבתו את הבהמה הוא נתן לחיים, שהוא לא נתן לצמח. ולאדם הוא נתן משהו מיוחד שיש לו מדבר, יש לו כוח הדיבור. כן, כוח הדיבור, ובפרט דיבור של אדם מישראל, שיש לו כוח של דברים נרשמים בשמיים. ככה כתוב בתנחומה במצוירו, שכל דיבור ודיבור שיוצא מפיך נכתבים בין טוב ובין רע. כל דבר שאדם אומר נכתב, וזה על כל הברואים, על כל הברואים ומעל כל הברואים בכוח הדיבור הזה. טוב, למעשה יש משהו מעניין שהרמב״ם הקדוש כותב בפירוש המשניות על המעלה של אדם מעל שאר הברואים. בהקדמת לפירוש המשנה הוא כותב, כאשר העריכו לחקור למה נמצא האדם, הוא אומר, ישבו החוקרים וחקרו למה יש אדם בעולם ומה הייתה כוונת יצירתו. מצאו לאדם פעלים רבים מאוד, שהרי כל מיני בעלי החיים והאילנות יש להם פועל אחד בלבד או שני פעלים, כגון הדקלים. בשביל מה יש דקלים בעולם? אין להם פועל אלא להוציא תמרים. וכן שאר האילנות וכן החיות, נמצא מהם מי שירוק בלבד כמו הכביש, ומי שיבנה כמו הסממית, ומי שיתרוף כמו האריה. אבל האדם יעשה מעשים רבים משתנים זה מזה. אומר, וחקרו החוקרים על כל פעולותיו לדעת תכלית בריאתו מאלה הפעלים, ומצאו כי תכליתו פועל אחד בלבד ובשבילו נברא, ושאר פועליו לקיים עמידתו, בשביל רק שהוא יוכל לעמוד, להתקיים, כדי שישלם בו, שהוא יצליח להשלים את הפועל האחד ההוא. מה זה הפועל הזה? הפועל הזה הוא לצייר בנפשו הסודות המושכלות ולדעת האמיתות. לדעת את האמת, ושהוא יצייר בנפשו את הסודות של השכל. אומר שהדעת נותנת, אומר, אם תחשוב בהיגיון, אתה תראה, ששב ושקר להיות תחליט האדם לאכילה ולשתייה ולבעילה ולבנות קיר. כל בנייה, אכילה, שתייה ושאר הדברים, כי כל אלה מקרים מתחדשים עליו, לא יוסיפו על כוחו הפנימי. האדם לא נהיה יותר גדול על ידי שהוא אכל, אולי במשקל, אבל הוא לא נהיה באמת יותר גדול על ידי זה, או שהוא בנה קיר. הוא משתתף בזה עם רוב הברואים, הוא די שותף לזה גם לבעלי חיים. והחוכמה היא לבד אשר תוסיף על כוחו הפנימי. ברגע שהאדם מגיע לחוכמה, הוא מצליח לצייר לעצמו סודות מושכלות, לדעת אמת. הדבר הזה מוסיף על כוחו הפנימי, זה הדבר היחיד שמוסיף על כוח הפנימי של האדם, ותעתיק אותו, היא מעתיקה אותו, תופסת אותו מפה, מעבירה אותו לשם, ממעלת בוז למעלת כבוד. מדרגה של אדם מבוזה למדרגה של אדם מכובד. שהרי האדם קודם שישכיל וידע, בלי מושכלות, בלי ידיעות אמת, נחשב כבהמה. לא נבדל משאר מן החיות. במה אדם שונה מחיות? בהיגיון. אלא בהיגיון. שהוא מצייר לנפשו המושכלות, הוא יכול להבין משהו שהוא לא פיזי, לא אפשר לגעת בו חושי, אלא משהו שנמצא גם בשכל, נמצא בעולם מופשט יותר. והנכבד שבמשכלות, השיא של ההשכלה של האדם, זה לצייר בנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא והנלווה לעניין הזה, להגיע לאחדות הקדוש ברוך הוא וכל מה שמתלווה לעניין הזה, ששאר החוכמות, אומר, כל שאר החוכמות שהעולם נתן לנו והקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה אינם אלא להרגיל בהם. זה רק בשביל להרגיל את הבן אדם להיגיון, למחשבה, ליכולות אנליטיות של ניתוח, של ציור, של איך עובדים עם חוכמות, עד שיגיע לדעת האלוקי שזה עיקר האדם. כך מביא הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, ולכן בן אדם ואומר, הדבר הזה בא לידי ביטוי בכוח הדיבור של הבן אדם. הדבר נחמד להשכיל, מלשון הפסוק ונחמד העץ להשכיל, כן? דברי פיו אבן ומרמה חדל להשכיל להיטיב, תהילים למדבר. מי שאין בו דברי פיו אבן ומרמה, אז זה כן נחמד להשכיל. מעלת הדיבור זה השכל שבאדם. הראש, כתוב ברוך חסכיים להראש עוד פי-היי, אל תשמיע בחוץ קוליך ואל תהי צובח כבאימה. שמור על הדיבור שלך. השכלה זה ההבחנה בין טוב לרע, כן? עץ הדעת טוב ורע, דעת הקטן זה, 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 זה להשכיל. נחמד להשכיל זה לדעת בין טוב לרע. דעת הקטן ניכר כשמבדיל בין צרור לאגוז, כמו בגיטין סמך דלת נויד בייס. מתוך הבדלה, כן? למה נקרבה את החוינן? בתוך את החוינן את החוינן תונו? של זה להבדיל בין קודש לחול, כי אם אין דעת, הבדלה מיניים. זה גם יורשנה ירושלמי. נחמד להשכיל, וטוב להודות לו, טויב להוידו איס לשם ולזמר לשמחו אליוין. הוידו לשם, כי טויב. זה טוב להודות לשם, בשביל זה נברא כוח הדיבור. והרמב"ן המפורסם בסוף פרשת בוי, כן, לא נעריך בזה עכשיו, אבל הרמב"ן המפורסם והעצום בסוף פרשת בוי, חובה לכל יהודי לזכור את זה, כן? ולרואים אמוי, לרומם את הקדיש ברוך הוא, הרואים לך השם כדיליסוני, גדול השם איתי ונרואים אמו שמו יחדוב, קיילי אטו ואוידקו לערם אמקו, תהילו לדוד, הרואים לך אלוהיקאי המלך, הרואים לך, אומר רשי, בדיבור ובאמונת הלב. לפי כוח אנחנו חיובים, לאוידויס, להלה לשבח, לפואר, לרואים הם לאדר לבורך, להלה ולקלס. איפה אומרים את זה? למי שאוס, עולה ויסייני ולא נזכו לניסים האלה. זה הגדה של פסח, וזה בעצם גמור את הפסוח, אני קופת את זה, אני מבס. הרמב״ם מביא את, גם כן את הנוסח של נשמע, סטור מביא את הנוסח. מה זה? אתה רואה בנוסח התפילה, אילו פינו מולי שירו כיום ולשוינינו רינו כאמו עם גלוב וספסויסיינו שבח כמרחב ירוקיע, והנה אינו מירו יזכה שם שחר יורד נפוס וסגיני שר שמיים והגנים וכם להזכה יולויס, אינו אנחנו מספיקים לאוי דויס לכל השם ולגן ולגיע וסגינו ורוש מרל אחס מאלף אלף אלף וריבי בו וכמו מבטו ושר סיזם אביסיינו ואימנו ניסים וגבורויס נוסח הרמב״ם, שר סיזם אביסיינו ואימנו מלאפונים ממצרים גלתונו השם ולגנו התור גדול, לפי כוח אנחנו חיובים לאוי דויס לכל, שבי חכל, פואר חול, רמם חול, לברך שמים חול, וליטין שלח ולא יודע לשמחו. קיצור, למה יישא? זה הנוסח, זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ולספר נפלאי סוף. להשמיע בקול תוידו, ולספר כל נפלאי סכו. ספרו בגויים כבוי לוי, וכל עמי נפלאי סוף. ודברי נפלאי סכו, עושיכו, וגדול עושכו, אז ספרנו. תפתחו תנ"ך, בקיצור, נו, אתה צריך להקריא הכל. אבל זה, בשביל זה האדם נברא. ולכן אומר הרמב״ם, אם לזה נברא לך כוח הדיבור, לא ייתכן, לא ייתכן, להאמיר טוב ברע ולדבר נבלה ושקר וחילות והווי, כי הוא אבון פלילי. הרמב״ם אומר הנבוכים בחלק ג' פרק ח' כותב, זה הדיבור בלשון ומסגולות בני אדם, זה משהו שמיוחד לבני אדם, וטובה גמלה האלוקים לאדם, זה טובה מיוחדת שהאלוקים גמל ונתן לבני האדם. להבדילו בא, להבדיל את האדם מהבעלי חיים, משאר בעלי חיים על ידי כוח הדיבור. כמו שכתוב, מי שם פה לא אדום. אוי מי עשום אילי מחירש אנדוי נחי השם, פסוק בפרשת שמויס. הנביא אומר, השם אלוקים נתן לי לשון לימודים. למה מביא הרמב״ם ראיה? ואין צריך שנשתמש בטובה שניתנה לנו לשלמות ללמוד וללמד, בשביל זה קיבלנו את כוח הדיבור, לשלמות ללמוד וללמד, בגדול שבחסרונות ובחרפה השלמה. תאר לעצמך בן אדם קיבל מתנה שאמורה להוביל אותו למקום הכי טוב שיש, והוא לוקח את זה לחרפה המושלמת, לחרפה הכי גרועה שיש, לגדול שבחסרונות. וכל מי שישתמש במחשבתו או בדברו בדבר מענייני החרפה, לקח הטובה אשר גמלו האלוקים אותה והשתמש בה ונעזר בה במרי הגומל אותו ועבור על מצוותיו. אתה לוקח את המתנה הכי גדולה שנתן לך, ועם זה אתה נותן לו פייג, ועם זה אתה מוציא לו אצבע משולשת. עם זה עצמו, עם המתנה הכי גדולה שהוא נתן לך, אתה הולך וממרה אותו. ויהיה כמי שנאמר בהם, וכסף ירבה תילה וזהב עשו לבעל. אומר, וגם כן הרמב״ם ממשיך שם בפרק י' וכותב, על זה הצד גם כן תבין אומרו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור. אומר, מה הכוונה שהיא? אומר, מי הוא אשר ברא האדם מדבר, או יבראה ונעדר הדיבור? מי נתן לאדם את כוח הדיבור? עניינו, מה הכוונה? המציא החומר, הוא ברא את החומר של האדם, שאינו מקבל לקניין ההוא, איזה קניין שיהיה. כי אשר ימציא חומר אחד בלתי מתקבל לקניין מן הקניינים, יאמר עליו שהוא עשה ההיעדר ההוא. כמו שיאמר, ומי שיכול להציל איש מן המוות והמן להצילו, יאמר עליו שהוא הרגו. אז מי שם פה לאדם או מי ישום אילם? זאת אומרת, לפעמים הוא לא נתן לאדם את כוח הדיבור, זה נקרא שהוא שם אותו אילם. ולא ייתכן להאמיר טוב ברע, כן, לא יחליפנו ולהאמיר אותו טוב ברע, זה גם לשון הפסוק, ולדבר נבלה. מה זה דובר נבלה? כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, ממללין שקר, אומר התרגום. לדבר שקר, דבר מגונה, כן, גם הוא כותב חוץ מזה, ושקר, אז כנראה שהוא גם מפרש את זה כדבר מגונה, כי דובר נבלה זה לא שקר. כי נבל נבלה ידבר, כן, זה פסוק בישעיהו, כי נבל נבלה ידבר, בפרק למד ב'. הגמור אומרת, בשבס למדגן עומד א', בעוון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל, במרכאות, כן? מיתים, יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. אפילו נורמלי, יתומים ואלמנות, התפילה שלהם מתקבלת מיד, אבל אומרת פה הגמור בשבס, אם נוצר מצב של דיבורי נבלה, אז צועקים ואינם נענים. בפירוש המשנה יש בעובס פרק א' משנה י' זיין, אומר הרמב״ם שחלק אחד מהדיבור הוא כולו נזק בלתי תועלת. מה זה למשל? כללת בני אדם הוא דבר נבלה וכיוצא בהם, שהדברים בהם שטות גמורה. הוא אומר, זה דיבור הנאסר, יש דיבור הנאסר, יש דיבור הנמאס, יש הדיבור הרצוי, זה מה שהוא מדבר שם בעריכות, זה דיבור הנאסר, ונזהר ממנו כעדות שקר, דבר שקר, רכילות, כללה, נבלות פה, לשון הרע. וגם שקר, מדבר שקר תרחוק, לא תשקרו איש בעמיסוי. זה עזרה, נשבע בשקר, לימדו לשוינום דבר שקר, ועיין ברבינו יוינו, ושרי תשובה, שמעריך את הכס שקרונים עם כל הדרגות שלהם, שקר שונאי סיבו, אתה איבו, תויאבס השם סיפסי שוקר, שקר זה תויבה לפני הקדוש ברוך הוא, שפת אמת, תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. שפת האמת תתבסס ותתקיים. השקר לקצת זמן הוא קלה, שקר אין לו רגליים. גם זה גמורה בשבס. ורחילות, לא תלך רחיל, איסור דוי רייסה. אנשים שהולכים ומספרים מה ראו, מה שמעו, לספר בשוק, רחילס ולשנורה, והווי, הווי זה דברי בטלה. דברים שאין בהם, לשון גוזמאות וחילוקים וסתם שטויות. איך הרמב"ם כותב בסוף, הלכות סתומה סורס, דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבים בדברי הווי, כעניין שנאמר כל כסיל ברוב דברים, ואחר כך באים לדבר על רבנים. ואחר כך באים לדבר על הנביאים, ואחר כך מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה גרם להם להגיע למצב הזה? שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ. זה שבהתחלה הם התחילו עם דברי הווי, ונקררו לדבר על חכמים וצדיקים, ואז הגיעו להכל, זה גרם להם הכל. כשהם הגיעו לסוף לשטו בשמיים פיהם, זה היה בגלל לשונם תיהלך בארץ, אבל כי שיחת קשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה, לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידם ומזכה אותם ב... גם כן הוא אומר ללמד נשים תורה, כתוב שרוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד, אלא מוציאות דברי תורה לדברי הווי, לפי עניות דעתם. דיבורים, סתם בלי קשר. וצריך, לימוד תורה חייב לבוא מכיוון מעשי, ולא כיוון של להישאר בדיבורים. אם התורה נלמדת בצורה שזה נשאר ברעיון המופשט ונשאר בדיבורים, זה נקרא דברי הווי. ולכן היות וגברים בדרך כלל הם המעשיים יותר בין שתי המינים, אז הם הכיוון המעשי יותר שתופס את הדברים בביצוע בפועל, ולכן באמת עיקר התורה צריכה להילמד דווקא על ידי גברים, למרות שגם נשים אולי יש מקום, אבל עיקר התורה צריכה להילמד על ידי גברים, שזה תמיד מה למעשה, מה יוצא מזה בפועל, מה זה אומר בזה. נשים מטבע בריאתם הן יכולות לקחת את הרגע שבתורה ואת ההתרגשות שבתורה וליהנות מזה ואפילו לבנות על זה בניין שלם, אבל פחות עם הפן המעשי של הדברים, ולכן תורה צריכה ללמד דווקא על ידי גברים. טוב, אבון ואביו כי הוא אבון פלילי. מה זה אבון פלילי? אבון פלילי זה בעיקרון פסוק ביוב, גם הוא אבון פלילי כי כיחשתי לקל ממעל, שזה אבון שראוי להיות נידון בבית הדין, פלילים, ונתם בפלילים, דיינים. עד כאן עניין אחד שהרמב״ם מבאר ומסביר על כוח הדיבור ועל על חשיבות הענבה ועל מעלת הדיבור, כמה צריך להתנהג עם הדיבור בצורה הנכונה של הדברים. האמת היא, יש לנו פה עוד קטע אחד שהוא קטע שקצת עומד בפני עצמו, נקרא אותו כעת רק מלמעלה ובעזרת השם נדבר עליו בנפרד. ושעבדו החומר לשכל, כלומר הגוף לנפש, כי שעבודו הוא חירותכם בזה ובבא. לכן זממו אל תפיקו, כי אפיק מאב איוב לא יוסיף, יוסיף לבקשו. זאת אומרת, גם אם תיתן לו את מה שרוצה, ימשיך לבקש. ולא יסבע עד שישתוקק למה שלא ישיג, ויעבד עמו חלק אלוקי. ואם ימשול השכל, וישתעבד הגוף, ויקנע, לא יבקש רק הצריך, ולא, ויסבע מן המעט, ויקוץ המותר, וינעם בחיים, ויתנחם במוות, יחלו כדי שתחיו, והיתר תחרימו. עד כאן לשון הרמב״ם, באיגרת שלו, ובלי נדר נמשיך עם זה.